אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו ננסה יחדיו להפוך לאש שתבעיר נר זיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות האיבה. זהו יום שבו תמיד הגרון שלי ניחר ואני לא מצליח למצוא את המילים המדויקות כדי לתאר את מה שברצוני להביע, ואני לא יודע במדויק מה ברצוני להביע. המעיינות נסתמים, ובכל זאת אני חושב שצריך לומר משהו, צריך לתנות את קדושת היום. אם לעשות פרפרזה על התפילה מן הימים הנוראים, הוא נתנה תוקף. נתנה תוקף, כלומר, לדבר על הטעם של קדושת היום, לומר משהו על קדושת היום הזה. אני משתמש במילה קדושה, מילה שלכאורה נעדרת באופן רשמי מן השיח על יום הזיכרון, שהוא במהותו יום לאומי ולא יום אשר בא מן המקורות המקודשים, אבל אני מתייחס למילה קדושה במובנה כאיזשהו רגע של היבדלות ממציאות רגילה, כאיזושהי תחושה של דממה דקה עומדת באוויר, כשם שהיא עומדת באוויר בימים הנוראים כאן בישראל, אני חושב שהיא עומדת באוויר לא פחות ביום הזיכרון. ויתרה מזאת, אני הייתי רוצה לפתוח את מסענו בניסיון לומר דבר מה על מושג שהוא איננו מושג רציונלי מטבעו, אבל אני חושב שגם לא יהיה זה רציונלי להתעלם ממנו. אני רוצה לדבר על הגורל היהודי. יוסף חיים ברנר, שאת זכרו העלינו אתמול לציון 101 שנים להירצחו, שעלו הוא מחללי פעולות האיבה, וגם זכרו הוא בתוך זכרם של הרבים כל כך הנזכרים ביום הזה, היו לו ספקות גדולים על דרכו ועל דרכה של היהדות ועל דרכם של היהודים, אבל לא היה לו ספק באשר לכך שהוא מוכרח להיות שותף לאיזושהי מחשבה על גורל יהודי וללקיחת אחריות על הגורל היהודי. מהו הגורל היהודי? אני חושב שהגורל היהודי הוא הידיעה שיש קו מחבר בתוך הסיפור היהודי, אולי גם בין רגעי ההתעלות, אבל בוודאי בין רגעי השפל והרצח והאלימות שמאז ומתמיד בתולדות היהדות. תמיד כשאני מדבר כאן ביום הזיכרון, בשנים האחרונות, מאז 2019, מאז אב תשע"ט, אני מדבר על דביר יהודה סורק, אחיה של אשתי נועה סורק, שנרצח. הוא היה בן 19 בלבד, והוא הפך להיות כלול בכותרת הנוראה הזאת של חללי פעולות האיבה, והוא נצטרף לגורל היהודי. כאשר אתה חושב על האופן בו הוא נרצח בידי מי שנתנפלו עליו, כאשר אתה חושב על האופן בו ברנר, יוסף חיים ברנר, נרצח בידי מי שהתנפלו עליו, ואפילו שכמעט 199 שנים הפרידו ביניהם, הם שותפים עלו לאותו הגורל ממש. וכאשר אני חושב על דביר יהודה סורק, שהוא העניק לי למעשה, לראשונה בחיי, פנים ברורות ליום הזיכרון, פנים ברורות להיזכר בהן במהלך הצפירה, הרי שהוא איננו החלל הראשון במשפחתי הקרובה. סבתי נפצעה, זה היה ב-1939, כאשר היא ומשפחתה, משפחה חסידית, משפחת חסידי חב"ד, עושה את הדרך מטבריה על כביש ירושלים יפו, וסמוך לשער הגיא, בחזרה משמחה משפחתית, מערב נורא עורב לאוטובוס שבו נמצאת משפחת סבתי וסבתי, נורים עליהם 20 כדורים, סבתי נפצעת בידה, גם אחותה לנה נפצעת, ואח הקטן, בן 8 בלבד, סלמן, נרצח. ואני חושב על הילד הזה, בן 8, ישנן התמונות שלו עם הפאות, כל המראה החסידי, והוא נרצח, הרצחו. זה היה 80 שנים בדיוק לפני הרצחו של דביר סורק, בין 1939 ל-2019, בין תף רי שצדיק תת לתף שין עין תת. ומי שינסה להכיש את הקשר, את החוט המחבר בין שני מעשי הרצח הללו, בעיניי אותם את עיניו. ואפשר לנסות לעשות זאת. להתחיל לתת נסיבות קונקרטיות לכך שלכל אירוע יש הקשר אחר, הקשר פוליטי, מדיני, גיאוגרפי. הדברים הללו בשוליים, אני חושב שיש ערך לדיון בהם. אבל בלב הדבר, זהו אותו הגורל ממש. וזהו אותו החוט המקשר, ואיננו אוהבים לדבר על החוט המקשר הזה. מפני שהוא מכריח אותנו להכיר באיזושהי כדרות מסוימת אשר כרוכה בקיומנו כיהודים, ובאי יכולתנו לברוח מן הקיום הזה. הלו ברנר, יוסף חיים ברנר הוא מי שבהרבה מובנים אמר, אם היהדות כדת אין לי דבר, אבל אני יודע שהקיום היהודי הוא מנת חלקי, והגורל היהודי הוא מנת חלקי, והעתיד היהודי כרוך בי ובאחריותי, וכך זה צריך להיות כאשר אתה מסתכל על כל תולדות היהדות, למין הגלויות הראשונות, החורבנות של הבתים, ואחר כך, כאשר אתה הולך אל הרדיפות והאינקוויזיציות, ועלילות הדם הנוראות והפוגרומים, וודאי השואה שבתוך לוח השנה שלנו כל כך בולטת, ועוד לפני השואה, הרצחו של ברנר, הפרעות השונות, הלו, גם ברנר, גם זלמנאי, אח סבתי, הדוד של אמי שהיא לא זכתה להכירו, הוא נרצח טרם קום המדינה הזאת, ודאי טרם 67. כשאתה מסתכל על זה, ומזה אתה מדלג אל זמננו, ודביר סורק ומייצג את זמננו, אסור לך, לדידי, להתעלם מכך שהקו המחבר לא מנותק כאן, והגורל היהודי נפרס פה, ואתה צריך להכיר בו, גם אם אתה חושש שעלולה להיות להכרה בגורל הזה, משמעות פוליטית כזו או אחרת, משמעות מיסטית אפילו כזו או אחרת, אתה מוכרח לתחושתי להכיר בגורל הזה. ולכן גם הדיבור על הגורל היהודי, שהוא דיבור מאוד חשוב לי, אני חושב שהוא נותן טעם והוא נותן תוקף ליום הזיכרון. מפני שמרגע שאשתי היא חלק, והביטויים האלה תמיד יש להם איזשהו ניפוח, איזושהי תחושה של סיסמתיות, אבל היא חלק ממשפחת השכול, אין דרך אחרת לתאר זאת. למין הרגע הזה אני חשתי איך בעצם יום הזיכרון איננו, והוא לא יכול להיות היום של המשפחות השכולות. הן חובות את יום הזיכרון בכל יום מימות השנה. ודווקא אולי יום הזיכרון הוא היום היחיד בשנה שהוא אינו שלהן, אלא הוא יום לאומי. וכאשר אתה הופך דבר מה למועד בלוח השנה, וזהו יסוד יהודי מוסד, עתיק, אתה עושה זאת כי אתה מבין שיש לו משמעות נצחית שחוזרת, והחזרתיות הזאת של יום הזיכרון היא בעיניי איזושהי הכרה בעובדה שיום הזיכרון לא ימוש מאיתנו. גם אם יהיו זמנים טובים, גם אם במאבקנו נגד מוראות הגורל היהודי, נשיג יותר משהשגנו עד כה. עדיין יום הזיכרון יישאר מפני שהוא גם מסמל זיכרון נצחי, של מי שבהקרבתם נחרטו בלב היהודי, בנפש היהודית לנצח. אבל גם מפני שהוא מסמל איזשהו עיקרון שאי אפשר לבטל אותו, מי שחושב שאפשר למחוק אותו באיזושהי יבחה ובהנף יד מן הקיום היהודי, אני חושב שהוא טועה טעות מרה. גם החגים עתידים לבטל על פי המסורת היהודית. אבל זה באיזשהו עידן גאולי, אשר בו במובן מסוים אפשר לומר שהמוות כולו ייבטל. אבל עד אז אנחנו חוזרים בחזרה הסיזיפית הזאת על לוח השנה היהודי, ובמובן הזה יום הזיכרון יצטרף ללוח השנה הזה. מהבחינה שהוא לא יכול להיבטל, כי הוא מסמל משהו עמוק על הגורל היהודי. אני רוצה לקרוא קטע פשוט מאוד, קטע של תלמיד שביעית, אשר כתב דביר סורק, דביר יהודה סורק, והקטע הזה לקוח מתוך הספר שיצא השנה, דביר 19 שנה של אור. והקטע הזה הוא קטע שדביר כתב כאשר הוא היה מן הלימודים בימי טיול ומסע ביהודה ושומרון, והכיתה שלו סעירה באר עיבל. באר עיבל צופים על קבר יוסף, והאר עיבל הוא המקום אשר בו סבו של דביר, הרב בנימין נרלינג, נרצח בראשיתה של האינתיפאדה השנייה, זאת לא הזכרתי עד כה, ללמדך כמה הגורל היהודי הוא נפוץ, וכמה הוא קרוב, ומי שחושב שאין לו נגיעה לחייו, ושפר עליו מזלו, שאין בסביבתו הקרובה מי שהמוות נגע בהם את הנגיעה הנוראה, העתיד הזה יכול להשתנות. ההווה הזה יכול להפוך לעתיד אחור מהר מאוד. ומתוך המסע הזה, שבו עלה גם זכר הסבא, כתב דביר את הדברים הבאים. כשיש לך כל הזמן את הזיכרון העמוק, הזיכרון פועל, הוא חלק ממך. אנשים שהעבר הוא חלק מהם, התנך או זיכרון מהמציאות, הם אנשים בעלי שאיפות לעתיד. אדם שחי רק בהווה, לכאורה הוא מאושר, אך בעצם אין לו שאיפות. הפרסומת בטלוויזיה, זו השאיפה שלו. ואני חושב שבשפתו הפשוטה, תלמיד השביעית, דביר אומר כאן משהו, שאני אפרש אותו באשר לגורל היהודי. רק הכרה בתוקף, ובמשקל של הגורל היהודי, תאפשר מאבק נכון יותר על ההווה היהודי. מביצת בבל וגלות בבל, ואחר כך אל כל המקומות אליהם נתפזרנו, והשיבה לכאן, אבל אותו גורל יהודי מרחף מעל כל זה. וכאשר אנחנו ניצבים ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות האיבה, המילה חלל פתאום תופסת חלל. לא מילה שהיא כל כך נפוצה בהקשר הזה, רק כאשר אנחנו מגיעים אל התקסים הללו, אנחנו מדברים על מי שנפל חלל. ולי, ואולי בכל התרבות העברית, בכמה מאות שנים אשר קדמו לשיבת ציון, וקדמו להקמת המדינה, המילה חלל נתקשרה עם איזשהו דוק של מסתורין, של תורת הסוד, של מיסטיקה. מפני שזהו החלל הפנוי עליו הרבה לדבר הארי. רבי יצחק לוריה מצפת במאה ה-16, תלמידיו, בראשם רבי חיים ויטל, הביאו את תורתו ואמרותיו לקהל הרחב, והוא העמיק את הרעיון הקבלי של הצמצום והחלל הפנוי. וזה רעיון שאם אני אציג אותו מעל לפני השטח, הקיום האנושי בעולם, העולם כעולם סופי, שאיננו אינסופי, והאדם כיצור סופי, שאיננו אינסופי, כיצד הוא יכול להתקיים, לחיות עם האל, הוא אינסופי. ולכן, על מנת שיהיה מקום לעולם, נאלץ האל לצמצם עצמו, להותיר חלל פנוי, ואנחנו מסתובבים לנו בחלל הפנוי הזה. והרעיון הזה, אף על פי שמאיזושהי בחינה פשטנית, אפשר לקלוט אותו במהירות, לא נתיישב לי לגמרי, כיצד אפשר להתקיים בחלל הפנוי. עד אשר חשבתי כמה מחשבות הקשורות דווקא ביום הזיכרון. וקודם כל אני רוצה להקריא את המילים שרבי חיים ויטל מביא בשם רבי יצחק לוריה, מתוך דרוש אדם קדמון, והוא מסביר את רעיון החלל הפנוי. דע כי תחילת הכל היה כל המציאות אור פשוט, כלומר אור שאין בו הבדלות ואין בו גבולים, ונקרא אין סוף, ולא היה אז שום מקום פנוי. וכאשר עלה ברצון המעציל להעציל הנאצלים, ואז צמצם עצמו ונתרחק אורו אל הסביבות, ונשאר באמצע מקום פנוי חלל. אנחנו חיים בתוך המקום הפנוי הזה. אנחנו מתקיימים בחלל, ואני חושב שההבנה של המושג הזה החלה להתרקם אצלי בכמה שלבים. בהיותי נער קודם כל, כאשר שמעתי את הפילוסוף פרופסור אסא כשר, והוא מדבר על בנו יהורז הנופל. השם הזה יהורז, הסוד האלוהי, סוד ההוויה העליונה. מכל מקום הוא מדבר עליו, הוא אומר שלכאורה יהורז הוא החלל שאיננו, והוא מי שנסתלק מן העולם, כך כולי אלמה מדברים. אבל מבחינת תחושתו, נוכחותו של יהורז חזקה כל כך, ממשית כל כך, ומי שנתעמעמה נוכחותו, זה דווקא אסא כשר עצמו, ואשתו נעמי כשר. כלומר, מי שנותרו כאן, בעולם הזה, הם דעכו. הם נתעמעמו בשל האובדן. אבל נוכחותו של יהורז, לאן הוא הלך, כמו שאומרים? הוא לא הלך לשום מקום. אני זוכר את המילים האלה של אסא כשר, הוא כאן, הוא איתי בכל רגע, עד נשימתי האחרונה, איני יכול שלו לשאת אותו עמי לכל מקום. והדברים הללו שהוא אמר, ואני זוכר שהותירו עליי רושם גדול בזמנו, נתחברו לי אחר כך למילים שאמר יואב סורק, אביו של דביר סורק, כאמור אחיה של אשתי, בתום השבעה, בעלייה לקבר, הוא אמר את הדבר הבא, על החיסרון. החיסרון כמאפיין של האובדן. החיסרון שהוא לא יהיה איתנו. הגעגוע, זה לא ילך לשום מקום. ובכל פעם שנהיה במקום שהיה ראוי שיהיה, והוא לא יהיה, מן הסתם נדמה בצורה כזו או אחרת. הגעגוע יש בו גם משהו מתוק, אבל יש בו גם כאב גדול. וחשבתי שבמובן מסוים, גם אם בעקיפין ולא במישרין, הוא ידהד בו, פה את דבריו של אסא כשר. את כך שהחיסרון הוא נוכחות, אתה נושא את החיסרון הזה איתך. זה איננו החדר הריק שנשאר במקום החדר, אלא זו הוויה נוכחת, שלמה, שאתה על כורחך תישא עליך תמיד. ואז אני חושב שהבנתי לראשונה את המובן של קיום בחלל הפנוי. הרי אם החלל הוא פנוי, כיצד מתקיים בו דבר מה? אלא שהחלל הפנוי, ההיעדר, הוא גם המשות, ואתה חי את ההיעדר הזה, והוא נוכח, יש לו פנים, ואתה חש בו, והוא אינו נוטש אותך. וכך גם קיבלתי פירוש לפסוק יפהיפה בספר תהילים, שאני אצטט מן הזיכרון, תהילים קופתת, אני חושב שזה פסוק אפתלן, כאשר משורר תהילים, אומר כך, אני ואביון אנוכי, וליבי חלל בקרבי. והלא, מצד איזושהי קריאה, שהיא קריאה שטוחה על פני השטח, אפשר לומר שהמשפט הזה, אין בו היגיון. אם ליבך חלל, הוא איננו בקרבך, הוא איננו נמצא, הוא עבד, אבל ליבך חלל בקרבך, מפני שאתה חש בו כל הזמן. להפך, כובד משקלו כשהוא איננו, עולה על כובד משקלו כשהוא היה שם ממשי, כי אז הייתה איזושהי כלילות של החיים כפי שהם, אבל עכשיו אתה חש את החלל, ובמדינת ישראל אנחנו מדינת החלל הפנוי, והעולם אשר אנחנו חיים בו הוא עולם של חלל פנוי, והגורל היהודי יש בו חלל עצום, ובכל זאת החלל הזה הוא גם חלל מלא מאוד שלעולם לא יתרוקן. אני חושב שיש עניין כזה של נפש יהודי הומייה, אשר משותפת, כפי שאני חושב שיש עניין כזה של הגורל היהודי המשותף. ואם פתחתי ודיברתי על כך שצריך לתנות כאן את קדושת היום, המילה קדושה חוזרת על עצמה, בלי סוף, ביום הזה, יום הזיכרון, לחללי מערכות ישראל, לחללי פעולות האיבה, היא חוזרת בגוונים השונים של ההזכור, בין אם זו קדושת הרצון, ובין אם זאת הקדושה שהיא הקדושה מימים ימים, הדיבור על מי שנפל על קידוש השם. למעשה, אם אנחנו מסתכלים על הגורל היהודי, הלא הנופלים בגורל היהודי, ויהיה זה ברנר, ויהיה זה הכי סבתי, ויעזר אחי אשתי, הם נפלו מבחינת התודעה היהודית במובנים עמוקים מאוד על קידוש השם. כלומר, נפילתם הייתה מסירות נפש על קיום הדרך היהודית אשר הייתה כרוכה מימים ימים, בייחודו של השם. ואתה שואל את עצמך על המושג הזה, שעדיין נוכח בתרבות הישראלית גם בקצוות החילוניים שלה. והייחוס ששמתי לב, כאשר חיפשתי נאומים של נשיאים וראשי מדינה משנים שונות, שהדיבור על קדושת היום הזה, הוא דיבור שאינו מש מן השפתיים. והלא קידוש השם, הוא הרגע אשר בו אתה מוכן למסור את כל עולמך, ולמעשה את חייך, על דבר מה שאתה מקדש. ובהקשר הזה, מפני שהקיום היהודי היה רדוף, והוא היה קשה, והוא היה במיעוט, והוא היה מושפל, כפי שכותב ברנר, הלא המלחמה עליו, יש בה מימד של קידוש השם. אבל אתה שואל את עצמך לפעמים, איך שמו של השם מתקדש בעולם על ידי המוות הנורא? כיצד הוא מתקדש במוות הזה? שאלו, אם היה מדובר בכמה מקרים נדירים של מי שמסרו את נפשם על האמונה הזאת, אפשר היה לראות בזה, זה דבר הירואי, חד פעמי, אבל הלא ההיסטוריה היהודית היא היסטוריה של כל האסונות הללו, כל המיתות המשונות, ובזה שמו של האל מתקדש, כלומר, אם להוריד זאת למושגים יותר רציונליים, בזאת מתקדשת האמונה היהודית? הלא בזה אפשר לראות את אלבונו החמור של העם היהודי. ואני רוצה לתת לזה תשובה, שוב ממילותיו של יואב סורק, על קברו של בנו דביר בשבעה, בעלייה לקבר, הוא אמר את הדברים הבאים, והוא דיבר על המושג הזה של קידוש השם, אני חושב שהוא אמר דברים מופלאים. אומרים שהוא נהרג על קידוש השם. ואתה שואל את עצמך, מה המשמעות של זה? הרי א', הוא לא ידע שהוא כזה. כלומר, נתנפלו עליו המרצחים. לא היה פה איזה תכנון. זו לא מצדה. ואלה לא אלו שסגרו עצמם באיזשהו בית כנסת מפחד. הפורעים של מסות הצלב. הוא לא ידע שהוא כזה. זה קרה לו. הוא לא היה מודע לזה. ובית, יש מי שיגיד, זה חילול השם, שהורגים יהודי ככה, על אדמת אבותיו, שהולך בתמימות, ובאמת מותו עשה קידוש השם מאוד גדול, אבל לא על המוות, אלא על החיים. זאת אומרת, פתאום הדברים שהוא עשה בחיים, על זה דיברו, על האור שהיה לו בחיים, וממה שהגיע אלינו הביתה, זה באמת עשה קידוש השם גדול מאוד, וייחוד גדול, וזו זכות גדולה, שאנחנו לא יודעים איך התגלגלה עלינו. אני חשבתי שזה באמת מתאר גם את דמותו של דביר, וגם איזשהו מבט על מושג הקדושה שאנחנו צריכים לאמץ, שהמוות המקודש, הוא המוות שבו אתה יכול לתת משנה תוקף, אם אני שוב משתמש בביטוי הזה, לחיים. ולכן אני רוצה לקרוא איזשהו קטע. מתוך מחברותיו של דביר. ואת הקטע הזה הוא כותב אחר שיעור בישיבה שעסק בדור הוואי, הוא בן דור הוואי, ובקשיים, בבעיות של בני הגיל הזה, בני דור הוואי, בחסרונות שנמצאו במחקרים. ודביר כותב כך, הם גילו על דור הוואי מאפיינים של חוסר בחוסן נפשי, פחד, דיכאון, חוסר סבלנות ועוד לא מעט דברים לא כל כך נחמדים. השיעור הזה נתן לי כף על הפנים. הבנתי שהרבה מהמאפיינים שהרב הזכיר בשם החוקרים קיימים אצלי, חלקם יותר וחלקם פחות. חשבתי עם עצמי והגעתי למסקנה שא', אני צריך להציב לעצמי מטרות על בחיים. ב', לשמוח במה שיש, אך לנסות כל הזמן להשתפר ולנצל את מיטב כוחותיי. ג', לתת כל הזמן, לעשות למען הזולת. נראה לי שגיליתי את אור החיים. ואם אני מדבר פה כל השעה הזאת, והקדושה של היום מנסה לתנות את תוקף קדושת היום והקדושה מרחפת ברקע, הרי שהמושג הבולט מכל, הטקסט המובהק מכל, אשר החברה הישראלית כולה שותפה לו ומתכנסת סביבו, גם בחיים האישיים, בוודאי בימים הלאומיים, בכל הטקסים הממלכתיים, על ידי מי שאינם חובשי כיפה ביומיום, וזה דבר מפתיע, זהו הקדיש, ויש לתהות על זה, ואני לא אתן תשובה, מפני שזהו טקסט ארמי, וזהו טקסט שתוכנו דתי במובהק, וכל כולו תוכן דתי, המלאכת האל, דברי הלל לאל. ובכל זאת דבקים בטקסט הזה, ואני חושב שזאת מפני שיש בו סוד, סוד שעובר בגורל היהודי, בתרבות היהודית, בעורקים היהודיים, ומלמד משהו לא על קדושת המוות, על מותו של מי שאומרים עליו קדיש, כלומר איזושהי ההדרה של המוות, אלא דווקא על החיים. וגם על זה, אחד מן הטקסטים שמופיעים בספר דביר, 19 שנה של אור, כתב אביו, שאני צריך לציין שהוא סופר, פובליציסט, הוגה, עורך עיתונות ועיתונאי, והוא כתב הערה על קדיש. האבלים אומרים קדיש, וקדיש הרי אינו אלא תפילת שבח ותהילה, כללית כזו, שלא דומה כל כך לשאר התפילות שלנו. אנחנו רגילים בתפילה לבקש, לסרטט עתיד, לבקש מחילה, ולאו דווקא להגיד מילות שבח לאלוהים, בטח לא להרבות בהן. זה משהו מאוד מקובל בדתות העולם, אבל קצת פחות בסידור התפילה שלנו. שליחת האבלים לאמירת קדיש, דבר שהוא יותר תולדת מנהג עמוק וחזק מאשר קביעה הלכתית ברורה, נראית במבט ראשון אולי תמוהה. מדוע האדם שפגש הרגע באובדן, מדוע דווקא הוא צריך להלל ולשבח? האם זה מין צידוק הדין שנבעל ממידת הדין שבעולם, ומבקש למהר ולטשטש אותה, למרוח משיחה משתיקה של הכל בסדר? בשנת אמירת הקדיש הבנתי שלא כך הדבר. הקדיש מזכיר לנו את התמונה הכללית של האור והטוב והחיים שבעולם, שהעולם הוא מקום בו האל, מקור החיים, מתגלה ומתברך. הקדיש מפנה את תשומת ליבנו לחיים ולתקווה, וזו לא הפניה שנועדה לטשטש ולהדחיק, אלא להפך, לזכור את האמת שהאבל מטשטש. וזו אכן האמת, שהרי על מה אנו אבלים, אם לא על החיים שנגדעו, על החיוניות והשמחה והאור, ואם העולם אינו עולם של חיים, אם הוא עולם רע, או מת, או חסר משמעות, כפי שרגשות האבל והדיכאון דוחקים אותנו לחשוב, אז על מה מתאבלים? אז למה המוות העולה בחלוננו הוא טרגי? החושך בא על רקע של אור, המוות על רקע של חיים. קשה לחוות את זה כשהכאב והעצב עולים בגרון ובלב. וגם לא צריך להדחיק ולהשתיק את תהומות המפגש עם המוות. רק לזכור שזה לא הכל, שזו לא המסגרת, ושבסופו של דבר ישובו האור והחיים להיות הכוח המוביל את חיינו. בהכרח, כי כך העולם בנוי. והמילים הללו של יואב סורק הזכירו לי, מילים שאני הולך איתן תקופה ארוכה, מילותיו של המשורר והסופר פנחס שדה אהובנו, שכאשר הוא נסע לבקר, במרכאות, לבוא אל קבר אמו בבית העלמין של חולון, הוא כתב בספרו ענני, את המילים הבאות לא אקרא, את כל נאומו, אלא רק את סוף דבריו שמתחבר ממש לדברים שעכשיו קראנו, על כך שהקדיש, הטקסט היהודי הזה, בדבקותו בעולם הזה כמות שהוא, בעובדה שהוא למעשה לא מזכיר את המת, לא מזכיר את ההולך, את הנופל, לא מזכיר את החלל, אלא מדבר על העולם הזה. בזה הוא מורה לנו דרך שמקדשת את החיים ואת העולם הזה על כל מגרעותיו. וכך כותב פנחס שדה. אדם יסודו מאפר וסופו לאפר, כציץ יצא וימל ויברח קצל ולא יעמוד. מה אם כן נותר לומר במילות התפילה? אך זאת בלבד, שיתגדל ויתקדש שם האל הנעלם בעולם שברא כרצונו, עד אחרית הזמן שהוא שלו, למעלה מכל ברכה ושיר אשר דע לשונו של האדם מסוגל להם. ועוד זאת, שהנותר בחיים הנושא תפילה זו, מבקש בסיומה מעט שלום וחיים על עצמו, ועל השרויים עדיין עמו בעולם ובזמן הזה. ואנחנו נסיים את מסע האש הזרה מתוך הכניסה ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, לחללי פעולות האיבה, מתוך המילים המבולבלות שביקשתי לומר על הגורל היהודי, על החלל הפנוי, על קידוש השם ועל הקדיש. אני מקווה שהוספתי משהו לניסיון לתנות את קדושת היום הזה שעבורי, אני יודע שיש מי שיבקרו אותי על כך מכמה וכמה כיוונים פילוסופיים ודתיים, ועדיין. זו בשבילי קדושת היום הזה, וכך אני חש, ואיני יכול לעשות שקר בנפשי, במיוחד מזמן שבו האבל קנה לו שביטה בביתי קרוב אליי כל כך. ואני אסיים בשיר שהוא שיר אשר כתבה רעייתי טרם חתונתנו, כמובן לזכרו של דביר, אבל פשוט מתוך חוויית חייה עם החלל. ואחרי שאני אקרא את השיר הזה, אנחנו נשמע את ובכן צדיקים בביצוע שאיבד עובדיה חממה. זה למעשה לחן אשר בימי התיכון הלחין דביר, שלח בהקלטה קולית ששומעים אותה בתוך הביצוע לאחד מחבריו, לחן שלו למילים ובכן צדיקים עירו וישמחו וישרים יעלוזו וחסידים ברינה יגילו, המילים שהם מתוך תפילות הימים הנוראים. הוא הלחין אותן לחן פשוט, לאו דווקא חשב שיהיה לזה יום אחד איזושהי תהודה, אבל אחר רצחו המילים הללו קיבלו עיבוד של עובדיה חממה, ואת השירה של אחיו של דביר, שהוא מוזיקאי, אחיו הבכור, שחר סורק. בזה ניפרד. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, עם H בהתחלה. מוזמנים לכתוב לי בטלגרם, כתבו אש זרה והצטרפו. בכל אפליקציות ימצאו את גרסתנו המקוצרת. דרגו אותנו בספוטיפיי, זה מרגיש לי מצחיק האמת לומר את זה עכשיו. את הגרסה המלאה תמצאו עם השירים, וכאן זה חשוב, באתר וביישומון כאן. ועכשיו אני אקרא מילים שכתבה בעצם לפני יום הזיכרון אשתקד, רעייתי נועה סורק. ימים של שכבת ערפל על הלב, ולילות של שינה שלא מגיעה, כמו שאתה יותר לא מגיע בכלל, ובכלל לא נראה שנחלש הגעגוע, הוא יושב במרחק נגיעה בגרון, ועורב לכל נפילה. אני הולכת ברחובות ורואה אותך, מסובב אליי פנים של אחרים, ולפעמים חוזר בלילה בחלום. זה גורם לי לחייך, כשאני לא בוכה, או רוצה להתקשר ולשאול אותך, איך לטפל בעציץ החדש, שבינתיים נבע לי בחלון. אח קטן עם עיניים גדולות, הבית מרגיש אחרת, וכל הדברים מרגישים אחרת, ותמיד מתחמם לי לרגע בפנים כשאני נזכרת, בהתפרצויות הצחוק העגולות, ובמבוכה הדקה שהמתיקה אותן, בוא לרקוד בחתונה שלי מותק, עבר מספיק זמן.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.